שופטי מסך, פרק 8, הולך להיות פרק ספשייל, והוא הולך לצאת בשני חלקים. קוקו, תשאל אותי למה.
למה?
כי היום...
שתיתי מים לרגע.
לא, בסדר, לבריאות. כי היום הבאנו לאולפן שלנו את מור רכס, שלום מור, שגם אני אומר לו שלום, והוא לוקח את השלוק מהקפה.
שלום, שלום. כבוד גדול.
כבוד לנו. מור רכס, סיפור על הכדור, למי שלא מכיר, הוא גם יעשה איתנו פאנל, וגם יישב איתנו לראיון, וכל קטע כזה יצא בנפרד. וכל חלק הזה יקבל את הכבוד הראוי לו. שלום עידן קוקה.
שלום, שלום, רק נגיד, פרק 8 א',
כן, יהיה חלק א' פאנל ויהיה חלק ב' סיפור על הכדור.
שלום תלאבר. פרק 9, כאילו פרק 9 זה 8
ב'. כאילו, כאילו. כן, כן. תלאבר.
שלום, שלום.
ברוך השב.
היי, היי.
היה בחופשה, היה לו כיף. נספר למאזינים קודם כל.
רגע, לא נשאל אותו איך היה, או קודם כל איפה אנחנו שלו?
לא יודע, הוא כזה נראה לי לא רוצה לספר איך
היה. לא, נגיע לזה נראה לי בהחלטות דבר.
אולי הוא שמר להחלטות דבר, אז יפה.
אז עכשיו אתם צריכים לחכות עד הסוף. יאללה, איפה אנחנו מקליטים?
אבל חזרתי רגוע ופרש.
כן, שומעים ורואים גם. אנחנו מקליטים בקוקפיט קוקה, אם אתה לא יודע, זה בית פודקאסטים מיוחד הממוקם בטרמינל הייצוב בבת ים.
שאני לא יודע.
זה מקום שמעסיק ועוזר בשיקום מתמודדי נפש באמצעות העיסוק ברדיו ובפודקאסט, אז...
פתיח ומתחילים.
פתיח. טוב, מור, לפני שככה אנחנו נעשה את הפאנל שלנו, נותן לנו ככה, ספר למאזינים קודם כל קצת מי אתה.
אוקיי, אז דבר ראשון, אני מור רכס, בן 39, נשוי פלוס 2, ושדיברת איתי בכלל על להגיע לפה, כאילו אמרתי, מה קשור? מה אני מעניין אנשים? מה, כאילו... הייתי בפודקאסטים, וביקשו ממני לדבר על הליגה האיטלקית, על דרום אמריקה, דברים כאלה. ופתאום לבוא ולדבר על עצמי, זה הפתיע אותי מאוד, וזה מחמיא, אז תודה רבה לכם על הבמה. וכן, היום נדבר על סיפור על הכדור, נדבר על רומנטיקה של הכדור, על הרבה דברים.
הוא עושה את הטיזר לחלק ב'.
על הסיטואציות והמרכיבים.
יש הרבה מרכיבים.
אדיר.
טוב, אבל אז יאללה, בואו נתחיל, אנחנו מקליטים, כן, אנחנו מקליטים בעצם היום יום שישי בבוקר, עכשיו קצת לקראת 11 בבוקר, ואתמול... קבי תל אביב והפועל באר שבע עשו את משחקי הגומלין שלהם בקונפרנס. בוא נתחיל עם מקבי תל אביב, ובוא נתחיל נראה לי ישר עם אייק דוחן.
פיו פיו.
אני אגיד את מה שאני חושב?
נו, בשביל זה אתה פה.
תראה, ישבתי לראות את המשחק עם שני חברים שלי, טובים. אני מפתח תקווה, הם במקור שלהם אוהדי הפועל פתח תקווה. אחד מהם יש לו חיבה, כאילו אין הפועל פתח תקווה, אבל אז החיבה של הקבוצה השנייה שלו זה למה...
יש הרבה אנשים שהתנגדו לרגע למה שאמרת עכשיו.
אני מבין, כאילו הפועל פתח תקווה נעלמה בתאומות הנשייה, בכל מיני דברים ב-20 שנה האחרונות.
זה אבי, קדימה.
אז אני אומר, יש לו חיבה יתרה למכבי תל אביב, שצפות דקה 60 היה את האדום הזוי הזה, מה שהיה פנדל, אבל היה אדום הזוי, ואני אומר לו, תשמע, את זה אבי איביץ' יכניס בגלל הפציעה, בגלל זה, וגם 10 שחקנים, ועם זה הוא יכניס אולי דקה 70, 75, אבל אם יש מישהו שיכול להפקיע, זהו. פתאום דקה 65 הוא יכניס אותו, וזה כאילו הפך להיות, אתם מכירים את זה שיש, אתה מאמר כאילו מי יכבוש, מי לא יכבוש, ויש לך יחסי שערים, אז כאילו אצל זה אבי, האימור הגדול יותר, זאת אומרת, היחס שהוא לא יכבוש, הוא גדול יותר מאשר היחס שהוא יכבוש. זאת אומרת, 1.5 שזה אבי יכבוש, לא משנה, הוא נכנס, לא משנה מול מי, 1.5 הוא יכבוש.
רגע, אז אני רוצה
לדעת... 3 שהוא לא יכבוש, כאילו, זה כאילו... ואתה רואה איך שהוא נכנס, אני ישר אמרתי לו, הוא כובש.
אין בעיה, אני רוצה לדעת, אני רוצה לשאול אתכם, זה יהיה התפקיד של העונה? בעצם, הוא, העונה לא הולך להיות כאילו שחקן הרכב קבוע, הוא יהיה יותר האס מהספסל כדי להריץ את יובנוביץ' יותר, כדי מה? לא יודע, עוד שסתם אני...
אין סיטואציה כזו.
ברגע שהוא יהיה קשיר ל-90 דקות, יפתח ברכב.
ברור. אין, אי אפשר לקחת אופציה אחרת בכלל.
מצד שני, בגלל שאיביץ' משחק, אגב, על רוטציות, תראה איזה כוח מטורף זה מהספסל. זה כאילו כוח שאתה אומר, game changer בשנייה. בעשרה שחקנים, עכשיו עזוב את זה, גם כאילו כולם דיברו על, שבוע שעבר כולם דיברו על השיתוף פעולה המתהווה שלו עם גלוך.
אבל... סקח אותנו לקניקובסקי.
בדיוק. קניקובסקי פתח עונה מדהים. הוא עשה אפגרייד, גם בקבלת ההחלטות שלו על המגרש, הבישול שבוע שעבר ליובנוביץ', הבישול, פה אריס היה איזו סיטואציה שהם איבדו כדור, הכדור הגיע לקניקובסקי, הוא לא עצר הרחיקה או משהו כזה.
טק אל... בנגיעה.
טק בנגיעה לדבר שזה אבי הכי אוהב. זה אבי הרי לא חותך לאמצע, או... הוא רץ בין שני הבלמים בהלך נוס, הוא ידע שאם הוא נותן לו כדור לאמצע, זה אבי כבר ימצא את עצמו בנתיב ריצה שלו, בריצה ללא כדור, בין שני הבלמים, והוא פשוט בלי נבדל יהיה לבד מול שוער. הוא כאילו, זה היה על אוטומט.
תשמע, זה גם היה גול. מור ואני דיברנו עם שחר, דיברנו בחוץ, ומור סיפר על אהבה שלו על הכדורגל האיטלקי, אז אני זוכר שהגול הזה של זהבי, הזכיר לי ממש את התחושה שאתה רואה אותו מול השאר, אתה יודע שזה יהיה גול, וזה ממש הזכיר לי תחושות שהיה לי בתור רועד שראיתי את שבצ'נקו.
כן.
אני זוכר שבצ'נקו לבד מול השאר, אתה יודע שזה גול.
בתקופה הגדולה במילן.
כן, במילן, בתקופה הגדולה, ספציפית אני זוכר אם זה גול שלו בקמפנו, וזה מאוד הזכיר לי את זה, שזה אבי אחד אל אחד מול השאר, אתה יודע שזה יהיה גול. זאת אומרת, זה על פניו נראה קל, אבל זה לא קל לשים שערים כאלו.
שאם פעם במיליון שנה קורה שהוא מחתים מול שוער, כאילו אנשים, זה לא יאומן, אנשים כאילו לא חושבים שזה יכול לקרות.
אני אומר, איזה כיף לאוהדים של מכבי תל אביב, שיש להם את התחושה הזאת.
לגמרי.
זה לא קיים כמעט.
לגמרי, אבל באמת, אני כאילו, מעבר לזה, קניקובסקי נתן, באמת, אני חושב ש... יש כמה, אתה רואה ניצנים של שחקן שהוא מקבל מאיביץ' את מה שהוא צריך לקבל בשביל לעשות את האפגרייט. למכבי תל אביב עצמה זה פלוס מטורף. כאילו כולם דיברו תמיד על יובנוביץ', על זה אבי פריצה שיכול לעלות מהספסל גלוך. אני חושב שמישהו דיבר על זה שקניקובסקי עשה אפגרייט כזה, וכרגע אנחנו רואים שקניקובסקי הוא הבנקר של איביץ' בהרכב. הוא בנקר.
לגמרי.
ומה יקרה לכל הסגל המפואר הזה אם ניסתי קצת יותר מדי חזקה?
יאבקו בלי גם, במכבי חיפה. אין פה, זה סגל של... בוא, אני לא... זה סגל ש... גם הם רוצים להתחזק, אתה יודע, מדברים על...
בדיוק, על פרץ
ודאסה. על פרץ ודאסה, ששניהם ביחד, אם אתה מביא את שניהם, זה עוד, ככה, אני נותן לך, לפחות מיליון יורו מסכורת בשנה, זה עוד תוספת לתקציב. התקציב של מכבי תל אביב הוא מאוד גבוה, אבל הוא נעשה בשביל לקחת אליפות בארץ. שוכחים את זה ש...
זאת אומרת, אתה אומר, אם לא יש שלב בתים באירופה, עדיין אתה חושב שעוד יחזקו את הסגל, או בעוד?
כן.
כן?
אשמתם שהם, החיזוק לסגל יעשה כך או כך. כי זה ההצהרה המוצרת שלהם השנה. זה שהם קיבלו את ניס, שזו קבוצה מאוד מאוד קשה. ואני לא אומר לגמרי שהם לא יכולים לעבור אותם. כל יכול להיות, זה כדורגל. כמו שאמרו על מכבי חיפה, אולימפיאד, כל יכול להיות. במיוחד שיש לך שחקן כמו זהבי, שאין מה לעשות, הבן אדם. Game changer. אין, מול מה שלא, אתם יודעים.
כן, אבל דווקא בעמדה, לפי דעתי בעמדה שהם הכי צריכים להתחזק, הם לא התחזקו, וכנראה גם לא התחזקו, שזה הגנה. עוד בלם.
הגנה.
עוד בלם. כן. ניר ביטון, בלם מדהים גם. גם תשמע, עם כל הכבוד לקריירה המפוארת שלו בסלטיק, אני לא ראיתי ליגה סקוטית. אז לא ידעתי באמת כמה הוא גדול על הליגה, או כמה הוא, או באיזה רמה הוא נמצא. אתה רואה אותו קצת בנבחרת וזה, אבל לא ראיתי אותו... שבוע שבוע בסלטיק, והוא חזר והוא נותן באמת ערך מוסף להגנה של מכבי, גם פיזיות, גם שליטה,
אצל ביטון זה
גם הוצאה להתקפות, אבל חסר להם עוד בלם לידו, כי אני לא יודע כמה הם יוכלו להמשיך עם נחמיאס וייני כבלמים.
חסר את הבלם הרע הזה.
גם במיוחד שביטון הוא פציע, צריך לומר. זה לא, כאילו כל השנים שלו בסלטיק, הוא סבל מהמון המון פציעות. זה לא שחקן שאתה אומר... תשמע, זה משום שאני יכול לסמוך עליו 46-47 משחקים שיהיה לי בנקר בהרכב.
בייחוד אם הולכים עכשיו לעונה אירופית של שלב בתים וכאלה.
מבחינתם אגב, כאילו, נגיד את זה ככה, מבחינת המאבק מול מכבי חיפה והפועל באר שבע, למכבי חיפה, מעבר שזה משתלם לכדורגל הישראלי, יותר משתלם שהם כן יעברו את ניס. הרי בסוף... מה?
תמשיך.
לא, אני שואל, כאילו, כי הרי בסופו של דברים הם לא יעברו את ניס, נשאר להם רק הליגה. למכבי חיפה יש כבר שלב בתים, זה אובר,
אוקיי.
מבחינת הרבה יותר
משחקים. אז בוא באמת נעלה גם אנחנו לפלייאוף וניס.
רגע, עוד נקודה קטנה, הם מכבי תל אביב אתמול שברה איזשהו מנחוס עם איביץ'.
איזה?
תחשוב על זה, פעמים קודמות שהם היו באירופה איתו, הם עפו בשלבים מאוד מאוד מוקדמים.
לא משנה, עד שהוא לא יעשה שלב בתים זה...
לא, אבל רגע, אתה יודע מה זה לבוא ולנצח אומנם בבית, ואז להיות בפיגור בחוץ, ולהיות בעשרה שחקנים בחוץ. רגע, ובסופו של דבר, הם ניצחו קבוצה עדיפה עליהם, ועברו שלב, מה שלא קרה להם, זה סוג של אולי שבירת משהו.
אם הם יעופו מול ניס, אף אחד לא יזכור את
זה. אין הבדל, זה מה שאני אומר.
לא, אבל ניס זה קבוצה הרבה יותר חזקה.
בסדר, אבל זה...
אז בוא באמת ככה נכיר את ניס בקטנה, בעונה שעברה בליגה הצרפתית סיימה במקום החמישי. שחקנים כמו קספר שמייקל, שעכשיו הגיע טודי בו, אנחנו מכירים שמות, דנטה הוותיק, יש פה כמה שחקנים, רמזי, חבר'ה רציניים.
למינה, שניידרלין, קספר דולברג.
אז קבוצה... בוא נגיד שאתה לא רוצה לפגוש.
ועדיין זה אבי לוקח את דנטה בסיבוב, איך אני איתך?
בוא נראה, נקווה.
כאילו, אתה יודע, דנטה לא מהיר. כבר נגבר ה...
אז, ומור, תן לנו, אתה...
אני ניס עם כל ה...
תעשה לנו משהו, הכר את היריבה, תן לנו סיפור טוב על ניס.
דבר ראשון, קספר שמייקל מבחינתי, זו תעלומה, אתה יודע. הצצתי בסגל של הקבוצה, ופתאום ראיתי אותו שם, וזה לא נתפס לי. כאילו, הוא היה בלסטר, שזה קבוצת פרמר ליג, אני חושב שהוא רמה מעל, שאני עדיין לא כל כך מבין למה הוא הגיע לשם, ואיך. אבל אני מבחינתי ניס, כאילו, תמיד אומרים לי את השם של הקבוצה הזאת, אני נזכר בנוסטלגיה של אלון מזרחי, שהוא הגיע לשם, שהם היו בליגה השנייה, ואף אחד כאילו בישראל לא הבין מה ניס, מה קשור עכשיו, ליגה שנייה בצרפת. אז הוא אמר, אני מגיע לקבוצת בת של רומא, ותנו לי איזה חודש-חודשיים, אני כבר ברומא עם טוטי ועם כל הכוכבים, ובסופו של דבר הוא נפל, וזה הזיכרון שנשאר לי מניס. אבל עכשיו...
יש סיפור סביב זה.
כן, עכשיו... יאללה, ו...
מה, ללכת על זה?
יאללה, תן.
בטח. תן.
שהוא חתם בניס, זה בעצם היה אחרי חצי עונה מטורפת במכבי חיפה, הם הגיעו לרבע גמר גביע המחזיקות, שהוא עצמו מדורג כאחד מהשחקנים שכובשים הכי הרבה באירופה, בגביע אירופה השונים. זאת אומרת, הוא היה אחד החלוצים נחשב, כאילו כחלוץ שבטופ האירופי באותה עונה, משהו אז היה.
זה היה עם פריז, נכון? העונה עם
הניצחון על פריז. עם פריז וריד, ובמהלך החצי הוא בא הציב, שמכבי חיפה נכנסה לאיזה פורמה טובה, באמת, אני חושב לסדר של ניצחונות הזויה גם בליגה, שהם צמצמו את הפער מהפועל חיפה שהובילה לשלוש נקודות. ככה יצאו לפגרה, באמצע העונה אז הייתה פגרה. אני רוצה לעבור לקבוצה שניס הייתה אז מדורגת במקום האחרון בליגה הצרפתית השנייה, שהבעלים שלה הוא בעצם באמת הבעלים של רומא, והוא רצה לעבור, שילמו עליו 1.5 מיליון דולר דאז לקבוצה בליגה שנייה, שהוא אמר לו, אם אתה תהיה טוב... אנחנו נעביר אותך לקבוצה של רומא, הוא כבר ראה חלומות. במשך חצי עונה שם, הוא כבש 5 שערים, ניס ניצלה מירידה, בסדר?
אבל... של הליגה השנייה.
מהליגה השנייה לליגה השלישית, כן. היא ניצלה מירידה, עזר להם להנצל. אבל בעיות כלכליות כאלו ואחרות, גרמו בעצם בסופו של דבר בעונה העוקבת, לזה ששחררו אותו בחינם, והוא הגיע לביתר ירושלים. אממה, עוד באותו קיץ, בגלל שהרי הוא היה גם בגבי אירופה עם מכבי חיפה, וזכרו את זה והכל, והוא בדיוק שם גם גול נגד אוסטריה ב-5-0, והוא גם שם צמד מול קפריסין כמה חודשים לפני זה. היה לו שם מאוד חזק, וקבוצות מסוימות בפרמייר ליג וכאלה, שמו עליו הצעות. אבל הבעלים אז היה סוג של חזיר, והוא לא רצה, כאילו, רצה להוציא מזה כמה שיותר. לונג סטורי שורט, לא יצא כלום. וקרה מה שקרה, והוא חזר לביתר.
אז זה הקשר של הכדורגל שלנו עם ניס. אלון מזרחי, ולעד זה... לעד זה... כן. לעד זה יהיה הקשר.
שחטאת אותי, כן.
רגע, אז מה אתם אומרים? הם עושים את זה? אני אומר שכן.
אני אומר שלא.
אני אומר שלא, אבל שזה אבי... בקבוצה אי אפשר להגיד לו. כן. את הגול שלו ייתן.
לא יודע. לא, אין לי... טוב. באמת, כאילו, אני אעבור, כאילו, מדגדג לי להגיד כן, וגם מדגדג לי להגיד לא, אז אני לא יודע. טקו. פנדלים. פנדלים.
פנדלים, סבבה. טוב, אז גם הפועל באר שבע רקדה אתמול על הדשא בנתניה. אין לי מילה אחרת, רקדה.
מחצית. מחצית היא עמדה.
אין בעיה.
מחצית רקדה.
שמרה כוחות.
לא יודע, אם זה לא היה כזה קל. בסוף, בסופו של דבר זה היה, אבל אם, לך תדע, אם הפנדל נכנס, כל התמונה משתנה.
אם ואם, אבל בסופו של דבר היה פה את ה...
עשו את העבודה.
קודם כל...
היה רמזי ספורי. היה רמזי ספורי ששינה את כל העניין.
אז רמזי ספורי וחתואל, החילוף הכפול, שפו לברדה, קודם כל.
סוף סוף ספורי חזר מפציעה.
ספורי חזר מהפציעה וחזר מדהים, לא, שזה גם מילה טובה לברדה ולצוות, להחזיר שחקן מפציעה בצורה כזאת, זה ככה, ואני מתחיל קמפיין חתואל לנבחרת.
השטג חתואל לנבחרת.
עם הפציעה של מנור סולומון. יש שני שחקני כנף שמאל שיכולים להחליף. אחד זה חזיזה, השני זה חתואל.
לא קניקוסקי?
שלושה, גם קניקוסקי. אחד מהם צריך להיות. אחד מהם צריך להיות שם. לדעתי, לסגנון, שאנחנו צריכים התקפה, אנחנו צריכים גולר, חתואל עדיף גם על חזיזה וגם על...
נראה לי חתואל הנבחרת, אבל לא כפותח. שיהיה להם מהספסל, סופר סאב.
נגד אלבניה בבלומפילד, יכול לפתוח בהרכב.
יש לי שתי...
אבל הוא פשוט סופר סאב מדהים.
יש לי שתי נקודות על הפועל באר שבע. אחד גלאזר, השנייה כמובן ספורי. ספורי. נכון, במשחקים הקודמים של הנבחרת בעצם לקחו אותו אחרי העונה הטובה בליגה ואמרו, כאילו כולם זלזלו בזה ואמרו כזה ספורי, ופתאום ראו אותו כאילו בנבחרת נתן כאילו, באמת, נתן משחקים ממש טובים. פתאום הוא נכנס עכשיו אחרי הפציעה ואנחנו רואים שהוא ממשיך בקו עלייה הזה, אז זה נותן לבאר שבע פלוס מאוד מאוד גדול גם לליגה שיש לה שחקן נבחרת ברמה כזאת, שהוא קבוע יהיה בסגל נבחרת. וגלאזר, שבעצם, תשמעו, עוצר עוד פנדל, כבר הופך להיות איזה כזה סוג של מיתוס, אני לא יודע. וזה מדהים בעיניי, לדעתי. כאילו הוא גם שווה סגל נבחרת, הוא ופרץ ביחד.
הרכב?
שאלה טובה, פרץ. כי הוא, לא יודע, פרץ.
אפשר גם להמשיך להגיד מילים טובות על ויתור. אומרת, בא, בכל זאת, גם שחקן נבחרת.
הוא לא נגמר. הניצול מצבים שלו במצבים נייחים, אתה יודע, הכדור מגיע אליו לרחבה, או שיהיה בלגן, אבל הוא תמיד שם. המיקום שלו והחדות שלו בתור בלם, זה משהו שמדהים אותי כל פעם מחדש.
הוא יוחד את לנו תרומה אדירה, כאילו אם אני מסתכל על זה בקטע של הנבחרת, אבל בוא לא נשאב לזה, נשים רגע את הנבחרת בצד, הוא עדיין הבלם הכי טוב בליגה, גם הגנתית, גם בעניין הזה של המצבים הנייחים.
כן, יותר מפלניץ' לפי דעתך?
זה קרב קשה, הוא פשוט גם נותן את
ערך המוסף,
את התרומה בהתקפה יותר מפלניץ'.
זה נכון, זה נכון.
זה, אם נגיד, ליגת החלומות, פנטזי של ישראל, אם אתה כבר לוקח בטעות בלם, אז אתה יודע, ויתור נגיד, זה אופציה בגלל התרומה, בזכות התרומה התקפית הזאת.
הוא הקפטן, נכון? של באר שבע?
אני חושב. לא, לא סגור על זה, אבל הגיוני שהוא יהיה.
בלי שום קשר, הוא קפטן על המגרש.
כן,
אני כאילו עכשיו רגע שם את זה בצד. קפטן על המגרש.
גם השחקן הכי ותיק שם, הגיוני שהוא יהיה קפטן.
אז אני אומר, גם קפטן על המגרש, גם השחקן הכי ותיק, ושיש לך שחקן בקליבר הזה, שהוא, נקרא לזה,
המנהיג.
אז אתה יכול, כאילו, אני חושב שזה נותן לברדה המון המון סיבות טובות לחייך, ולהגיד, אוקיי, יש לי מנהיג שרק שישאר בריא, טפו טפו, שאנחנו רואים אותו איך הוא גם בפתיחת העונה, ועכשיו השחקן הכי טוב שלי מהשנה שעברה חוזר, ואני רואה שהוא חוזר בפורמה. יש לי עוד שחקן שעכשיו צירף, שני שחקנים בעצם שצירפנו אותם, ולאט לאט הם נכנסים. יש לי שוער שממשיך בקו העלייה שלו משנה שעברה. אני חושב שברדה, כאילו, אולי עוד חיזוק או שתיים? אחלה קבוצה לבאר שבע, והיא לא נופלת ממכבי חיפה ומכבי תל אביב, לדעתי.
בפרק בונדסליגה שעשינו, ציינו את אלמו כהן וגל אלברמן כשחקני עבר בבונדסליגה, ועם התפקידים שהם עושים היום. וברדה אולי למד את כל מה שהוא יודע בבלגיה. זאת אומרת...
חד משמעית.
כאילו, אתה יודע, הוא הביא משם את הרמה הזאת, כי עושה רושם שהוא מאמן, בלבל קצת יותר גבוה מ...
אבל אני חושב שכשחקן הוא למד את זה. שהוא חזר לבאר שבע?
לא, לא, ברור. אני מנסה לפתח פה קו שכנראה זה כבר משהו עובדתי שהליגיונרים האלה של הרבה זמן שם, של הרבה זמן בחול, חוזרים לכאן עם, עם דברים אחרים.
הוא בנה את הסגל. אני חייב להזכיר לך. הוא, נכון, הוא פתח שנה שעברה כמנהל מקצועי של הפועל באר שבע.
נכון.
אז מי בנה את רוב הסגל הזה? עזוב כאילו מה שקרה עם רוני לוי וזה. מי בנה את רוב הסגל בעצם? הוא. אז זה הולך עם הקו שאתה אומר, הרי בסופו של דבר.
בואו ניתן לדעתי. נקודה אחרונה. אתה רוצה להגיד משהו את זה?
אני רק רוצה להגיד שזה מאוד מעניין איך אנחנו מתייחסים למשחק אתמול. כי המחצית הראשונה, אני ראיתי את המשחק. המחצית הראשונה הייתה מזעזעת. כדורגל מזעזע של באר שבע. זאת אומרת, הם בנס לא ירדו שם ב-2-3-0. ועוד עם החמצת פנדל.
סתם, לא, לחשתי רולי לוי, אבל לא מתאים, אז הוא.
לא, אבל אתה רואה שברדה התעצבן במחצית, הכניס את ספורי וחטואל, ושינה לחלוטין את המשחק, ואז אתה באמת רואה את החיבור של הקבוצה הזו, קבוצה שרצה עונה שנייה ברצף, עם ספורי ו... תשמע, יש לו תיאום מדהים עם חטואל באגף ועם ויתור בהגבעות. הוא מוצא את הראש שלו כמעט בכל הגבעה.
זה, כן. תשמע, בכלל ברדה... מבחינתי, אחרי הבלגן שהיה עם רוני לוי, וחשבתי שזה סוג של, אתה יודע, של שפחתל, שהאוהדים יהיו רגועים, כי בכל זאת זה שהאוהדים, שהשחקנים, זו דמות בבאר שבע, ומעבר להתלהבות של ההתחלה והגביע, פתאום אתה רואה את כל עניין החילופים, ושיש בו משהו מעבר, הוא גם, הוא מכיר את המערכת שם כל כך טוב, וכמו שאמרתם, הוא בנה אותה, והוא יודע להשתמש בכלים הנכונים מתי שצריך אותם. אז זה באמת, ברדה הפתיע אותי בגדול מבחינת הברדה המאמן.
אני רוצה עוד נקודה אחרונה לגבי המשחק אתמול. צריך להתרגש מזה שחמד לא שיחק, או שזאת עונה ארוכה, ופעם הוא ישחק, פעם לא, כולם משחקים. לא, כי בשידור אתמול, אתה יודע, זה כן היה קצת אישיו, כן צילמו אותו יותר, כן דיברו על זה הצוות שם. השאלה אם באמת...
מחפשים על מה לדבר.
לא, אוקיי, אז שאלה אם באמת יש על מה יתרגש מזה, או שהוא, מה, הוא יפתח ב... הוא יהיה שחקן הרכב בליגה, אולי יש מישהו, אולי בכל זאת החלוץ הזר שהביאו, הוא אמור להיות השחקן הרכב, חמד לא ישחק.
אני לא מתרגש, אני באמת חושב שברדה רצה להכניס את סולימני יותר לעניינים, ולתת לו ביטחון ולהתחבר לקבוצה, ושהפקיע עוד שער, ושייכנס לזה. אני לא מתרגש מזה שחמד לא נכנס, גם לפי דעתי ברדה, אתה מרגיש שהוא כל כך מחובר לקבוצה ולשחקנים, שבטח זה גם נעשה אולי, סתם אני נכנס, אבל אני לא חושב שיש איזה ביף או משהו בחדר על משהו, אני לא מתרגש מזה בכלל.
אגב, גם בגלל שזה חמד וזה הטייפקאסט, זה הטיפוס הזה, שאז אמרו אפשר, הוא לא יעשה בלגנים, הוא ייקח את זה בשקט, שזה גם פלוס, להביא שחקן ממעמד כזה שעדיין זה לא כמו שאתה תיאבש את זהבי או תיאבש ליגיונר גדול אחר שהגיע מאירופה. חמד תמיד היה לו את הצניעות הזו, וזה בינגו של באר שבע גם מבחינת האופי, שיש את האופציה הזו לשחקן כזה שגם יכול לעלות מהספסל וגם יכול לשמור על השקט היחסי שהוא לא משחק. אז עם חמד הכל יהיה טוב, לא משנה לאיזה כיוון זה ילך.
אני מבטיח לך שבמהלך העונה הזו, שבפתח, שעם הישראליות והכל יש בילדאפ, כמו שתמיד אני אוהב להגיד, יש בילדאפ מקצועי מאוד
נכון,
מאוד
אבל...
גדול, יצלמו לך כל פעם, אם זה אבי על הספסל, יצלמו אותו, אם, לא יודע, מה בחר החליט פתאום, כמו עכשיו, לספסל את הצילי, יצלמו אותו, ויגידו מה יקרה, מה לא יקרה, אותו דבר עם חמד. בואו, עונה ארוכה, מאמנים יודעים שהולכת להיות להם עונה ארוכה, במיוחד בגלל המונדיאל שזה נפתח, משחק אחרי משחק שבוע אחרי שבוע, ומי שממשיך באירופה זה שני משחקים בשבוע, רצוף, כאילו אין פה, עד נובמבר. אז בואו, מאמנים עושים את החשיבה הזאת, והכל טוב.
טוב. נברך את ברק אברמוב, על היותו בעלי בית"ר ירושלים החדש. החדש, צריך להגיד. קוקה מתפתל בכיסאו.
Welcome back to ליגת העל.
כן, אה?
תקשיב, אתה יודע מה הדבר הכי הזוי שהיה אתמול?
מה?
שאני רואה, עזוב רגע, תכף נדבר על העניין, אם סכנין אולי, ו... אתה קורא בשורה התחתונה שהוא בונה על 8 או 9 אלף מנויים. בסדר? בשביל להביא הכנסה לביתה ירושלים, לחסות חלק מהחובות, בקרה, whatever. ואני אומר לעצמי, הרי, ראו את כל המסיבת עיתונאים של חוגג, באותו יום הקלטנו חצי שעה לפני כן פרק. וכאילו, הרבה אוהדים אמרו, כאילו, מסתכלו על המסיבת עיתונאים הזאת, וידעו שאברמוב יקנה את ביתר, ידעו כאילו שזה כאילו משהו, זה פרש, מה שנקרא, כאילו, הצגה על כל מי שיודעים כבר את הסוף של ההצגה, אז כאילו, בשביל מה אתם עושים את ההצגה הזאת? אז גם אלו שאומרים איזה מזל שהצילו את ביתר, כל הריח מכל ההצגה הזאת, וכל, למה שהם יקנו לך מנוי? כאילו, יש לי חברים שאוהדי ביתר, שאומרים כאילו, הוא חי בסרט, הוא חי בסרט. הקבוצה שהצליחה, סופר הצליחה, לא הצליחה להביא יותר מ-6,000 מנויים. אז עכשיו? אז אם הולכים לכיוון של בהתחלה יהיה לו כזה גף כזה מאולי החבר'ה של הפמיליה, והוא פחות יוציא אותם מחוץ לאצטדיון, כמו הרבה פעמים שקורה עם כל מיני בעלים של ביתר, אז כן, בהתחלה היו אולי תמיכות כאלה ואחרות, במיוחד שהם הצעירים שהם השנה מנסים, בעצם רוצים רק להישאר בליגה, אולי להתבסס באמצע טבלה, אבל מאוד מהר זה יתהפך עליו. הם יתהפכו אליו, ואז הוא יגיד, אני רוצה לגרש אותם מהאצטדיון, ועוד מאוד מהר הוא יגיע למצב הזה שהוא אומר, רגע, מה קורה עם בית וגן, אני לא מקבל את הכ... בוא.
טוב, בוא נראה מה יהיה, אבל לפחות הסגה המסריחה הזאת הסתיימה.
איזה הסתיימה? זה פשוט
בהמשך. בינתיים, היא אולי קצת שקט.
הפרק הבא, עוד שנה, שנתיים, אני כבר אומר לך.
בוא נראה.
ואני גם אומר לך שבאמצע העונה יהיה לו בלגן עם האוהדים.
בינתיים, מי שלא זכתה לאיזשהו יחס מיוחד, זאת סכנין. שפשוט לא עברה בקרה, קיבלה הודעה שהיא יורדת ליגה. בלי ערכה, בלי ערכאות, בלי משטרות, לא יודע מה.
עזוב, מה שאני חושב על סכנין...
לא, ובוא נדבר גם על זה שאבו יונס אמר שהוא רוצה לעזור.
תקשיב, מה שאני חושב על סכנין...
קורה שם משהו.
מה שאני חושב על סכנין...
הוא לא עזב?
איים בינתיים.
הוא איים. כן, הוא הודיע שהוא מתיותר.
תראה, מה שאני חושב על סכנין...
אני לא יודע אם זה קרה.
ובאמת, אני כאילו אמרתי את זה עוד בסוף העונה הקודמת, אחרי כל הפרסה הזאת שקרתה עם המשחק שבוטל, ולפני כן כל הפרסה הזאת שקרתה בתחילת העונה עם האבנים. ומה שאני חושב על המועדון הזה, שזה מועדון שפשוט לא עומד בסטנדרטים לליגת העל, ומועדון לא עומד בסטנדרטים, לא מעניין אותי איזה מועדון זה, ואני תמיד אומר את זה, זה ביתר ירושלים או סכנין, או מבחינתי אפילו מכבי חיפה שלי. אתה לא עומד בסטנדרטים לליגת העל, אל תשחק. שלום וביי. ברגע שלא עושים את זה, אז עכשיו, מה עושים בבקרה? בבקרה אומרים כאילו, בכוח, כאילו, אני חושב, בכוח רוצים שמכבי פתח תקווה תהיה בליגת העל. כאילו, בכוח, לא יודע. זה פשוט היה בדיחה, כאילו, הבקרה הוציאה את ההודעה הזאת, ואני מסתכל על זה, אני אומר, בוא נעמד, אתם עושים צחוק? מה, כאילו, הציבור, קהל אוהדים ניטרלי, מסתכל עליכם ופשוט רואה איך אתם עושים ממנו צחוק. הרי שנייה לפני זה עשיתם לביתר מה שעשיתם. הערכה, על הערכה, על הערכה. אז עכשיו אני צריך לי... הרי יודעים שסכנין ישחקו בליגת העל. זה... מה? אגב, הם מוצאים...
זה סתם, אז אתה אומר?
אחי, הם מוצאים את ההודעה וכתבות מתחת, בכל אתרי הספורט, כתבה מתחת, סכנין מול מכבי חיפה ביום שב... תגידו לי, אתה רואה שהכל פרסה. הכל פרסה.
והפרסה הזאת באמת בו כבר העלית את מכבי חיפה ובו נתקדם קצת.
ההודים בארץ.
דחו את המשחק מהמחזור הראשון ל-19 באוקטובר.
דחו אותו בסוף?
לפי מה שראיתי, כן, דחו אותו ל-19 באוקטובר.
תבדוק שוב.
נבדוק את זה שוב, אבל גם אם, אז אתה יודע מה, בזמן שאני בודק אם זה נדחה, מה זה הבולשיט הזה? מצד מכבי חיפה. מה זה הבקשה הזאת בכלל? אתם רוצים לשחק באירופה או לא? אתם רוצים להתמודד ברמות הגבוהות או לא? אתם רוצים לשחק בקצב של קבוצה עם שלב בתים אירופי, כן או לא? מה זה הדבר הזה?
פשוט לא מודע, אבל המשחק נדחה לבקשת מכבי חיפה או בגלל הבלגן עם סכנין?
מכבי חיפה ביקשה לדחות כדי שתוכל להתכונן לכוכב האדום בצורה יותר טובה. מה זה? מה זה ההנחה הזאת? מכבי תל אביב וכדורסל תבקש לדחות את כל העונה עד שיציים את היורוליג.
הוא עשה את זה מלא.
רגע.
לא, נו.
רגע.
אגב, זה גם לא עניין רק של ישראל, זה גם קורה בהולנד, שדוחים משחקים של אייקס ו-PSV.
נכון. אבל, וגם דחו לסרביה בכוכב האדום, להגיד לך אם אני בעד או לא, אני אומר, אני מבין את הגישה שלך, אני חושב שהיא נכונה, כאילו אם כבר תתרגל לשחק שני משחקים בעונה, ואין מה לעשות זה, אבל, וזה אבל מאוד חשוב, אם דוחים למכבי חיפה, אז תדחו לכל הישראליות. זאת אומרת, יש למכבי חיפה משחק פלי-אוף חשוב בליגת האלופות, סבבה, אתם רוצים ששחקו אולי רביעי, שבת ואז שלישי, אבל גם מכבי תל אביב והפועל באר שבע משחקות ביום חמישי בקונפרנס, ואז אמורות לשחק ביום ראשון או שני בליגה, ואז עוד הפעם ביום רביעי חמישי בקונפרנס. אז תצחו גם להם, מה ההבדל? גם אם אתם אומרים שזה חשוב לדירוג של הישראלי בליגות אירופה ובאופה, תיתנו לכולם את באמת לכולם את האופציה שנשיג את הכי הרבה דירוג, שכל השלוש קבוצות יעלו.
אז
לא, אני רק אומר מילה טיפה שנייה אחורה אני הולך. אני אומר, כל הפרסות האלה שקרו עם הבקרה ועם המנהלת, וגם עכשיו עם התחייה הזאת, שזה גם נובע מזה שלא באמת יודעים את הלוז של המשחקים קדימה בישראל. אוהדים יושבים, וזה לא משנה של איזה קבוצה, וזה יכול להיות גם אוהדים ניטרלים ומסתכלים על זה, ופשוט בזים לדבר הזה שנקרא מנהלת הליגה, בזים לדבר הזה שנקרא בקרת התקציבים. לא פלא שכל פעם שיושב ראש מנהלת הליגה, רק טיפה רואים אותו, הוא חוטף בוז צורם, שאני לא זוכר, רק בימי אבי לוזון זה היה, כי יושב ראש ההתאחדות זה היה. עכשיו, תבין איזה פערים זה, בין הדבר המקצועי האדיר שקורה לך בארץ, מבחינת המון דברים, שהוא נמצא בעלייה, אל מול המותג של הכדורגל הישראלי, שהאוהדים מסתכלים על מי שמנהל את המותג הזה, כי כאילו, אתה לא קשור אלינו, אנחנו מתנערים ממך. אנחנו מתנערים מכל הדבר הזה שנקרא ניהול הכדורגל הישראלי. וזה פער מאוד מאוד גדול, ובגלל הפער הזה, לצערי אני אומר, יהיה השנה לא פחות בלגן עם האוהדים משנה שעברה.
אז בגדול היה את הרצון להעביר אותו באמת ל-19 באוקטובר, אבל נכון לעכשיו זה לא מאושר.
אז אמרתי, כאילו זה, שוב, אני לא בעד, אני לא נגד, אני לא, כאילו... אני בעד אם דוחים, אז שיתחו לשלושת הישראליות ביחד, כדי שיהיה פשוט אפשרות באמת לעלות לכולם את הדירוג.
מור, משהו על ביתר, על סכנין?
ביתר וסכנין זה סיפור קבוע ועצוב. אמנם עכשיו באמת, כמו שאמרנו, סכנין קיבלה את ההודעה, אבל זה לא יקרה, כמו שאנחנו יודעים. הם כל שנה מפנקים אותם עוד ועוד, וזה שיחה יותר מדי ארוכה על המנהלת ועל כל הבלגן שקורה פה, שבואו נראה לי נתרכז בדברים היותר חיוביים, ויש פה דברים חיוביים בכדורגל בארץ.
סיפורים שמתאבים להם, כן, אבל נדבר על זה אחר כך.
זה, כן. טוב, אפשר להתקדם, ובואו נעלה ליגה.
מה זה לעלות? לעלות, לעלות.
לעלות, כן. לפרמייר ליג. אין מעלית שעושה כזה מעבר.
עדיין לא מוצא.
חללית, לא מעלית.
כן, לגמרי.
אז בוא נעשה איזשהו התכונון פנטזי קצר בכל זאת.
וגם, מנור סולומון, פרק קודם אמרנו יעדי הרבה זמן, בסוף מתברר זה יהיה בין חמש
לשישה. בין שישה לשמונה
שבועות, אבל אתה יודע מה זה ניתוח וזה.
לא, לא, לגמרי, אבל סביר.
אבל תשמע, להיות חודשיים בחוץ, ואז לחזור, והקבוצה כבר רצה.
ורמת אינטנסיביות כזו של אנגליה. אין משהו שמתקרב לזה.
ממש לא.
טוב, אז מה, טל, מי, מה, מירי, אתם רוצים? אתה גם בסוף נכנסת, קוקו. עשית קבוצה.
כן, ועשיתי כבר חילוף.
לא, סבבה, כולנו, גם אני, כולנו, גם אני עשיתי
חילוף. האמת, אמרתי, הלכתי על השקר הזה, זוס ואבל הקיין. שמתי את שניהם, ובעצם עכשיו עשיתי את החילוף להולנד, כי עשיתי מול בורנמונדס, ו...
התפוצצות.
כן, אני לא יודע, זה כזה...
אתה מנפגעי אריקיין.
כן, כן. למרות שאתה אמור לחשוב לטווח ארוך, אבל תותן המולכים לסדרה של משחקים.
קשים, יש להם את צ'לסי במחזור הבא.
אני כבר ביום, כאילו, ראשון, עוד לא נגמר המחזור, נראה לי אחרי הפנדל של הולנד, פשוט הוצאתי את קיין והכנסתי את הולנד.
אגב,
הם שניהם היו באותו שווי, עכשיו הם כבר לא באותו שווי, אתה לא יכול לעשות את הטרייד הזה.
דעתכם אגב, אבל...
הספקת בתזמון הנכון.
בדיוק, וכבר קיפטנתי אותו.
שמע, זה גם...
במקום סלח גם שמתי את הולנד קפטן.
גם אני.
הוצאתי את סלח מהקפטן.
זה גם, אתה אומר, הפנדל, אני מבחינתי זה מעבר לפנדל. אתה ראית שדבר ראשון, הוא ספג את הפנדל, זה היה עליו, ואתה רואה עוד לפני שהוא נוחת על הקרקע, הבן אדם שנייה וחצי בקבוצה מפוארת עם כוכבים, הוא לא הספיק לנחות על הקרקע, כבר לוקח את הכדור, זוזו, שם את הכדור, כאילו הוא מיליון שנה שם, והביטחון לשחקן חדש בכזו קבוצה גדולה, זה משהו שמבטיח הרבה, ונכון שאנחנו רק מחזור ראשון, אבל זה הולך להיות אחד הבינגויים הגדולים של השנים האחרונות, אני חושב.
עוד קצת מהמחזור
רק אני אגיד משהו בקטנה, כי היה גם איזה רגע מאוד מקסים השבוע, היה רעיון משותף של ארלינג הולנד עם אלן שירר.
מה שאלנו, זה גדול.
סתם, זה היה מדהים, כי לפי דעתי אנחנו מסתכלים על מלך השערים הנוכחי, מלך השערים של הפרמייר ליג הנוכחי, ועם פתיחה כזאת יש מצב שגם מלך השערים הבא.
תראה איזה מצב אנחנו מדברים על, אחרי ההופעת בחורה שלו, על כזה דבר, ושאנחנו חושבים שזה הגיוני. אז הוא...
לחלוטין.
כאילו, כן. אנחנו מדברים על זה בהלן הלן. כן. וכאילו, בוא נע, בן אדם ב-20, ואחת, כאילו, עדיין לא... בהלן הלן. או, טוב. רגע, קאצ'פרייז.
מה זה היה?
קאצ'פרייז.
מה זה היה? תן לנו עוד פעם.
הוא אמר הלן הלן, אז אמרתי לו בהלן הלן.
כאילו, אנחנו מדברים על הישגים של הולן בהלן הלן. בהלן הלן, זה טוב. זה בוא נע, אנחנו ממציאים פה... זה מים, אחי, אתם צריכים לעשות את זה מים.
אני ברשותכם אולי קצת אמחק לטלת החיוך. אבל מנצ'סטר יונייטד.
רגע, רגע. טל, עושים בהלן הלן מים, תזכור. זהו.
טל, קבוצתך, יונייטד. פותחת העונה עם הפסד בבית לברייטון, שממשיכה את עצמה מהעונה שעברה כנראה, שזה יפה. אבל שפוך את לבך.
תשמע, אני למזלי בזמן המשחק שהייתי בבריחה במלון בטבריה.
איזה אוהד מסור.
אז היה לי, באתי את יגוני בכמויות של כלור.
כמו שזה היה נראה, גם השחקנים של יונייטד היו באיזה בריחה בטבריה.
תשמע, מה אני אגיד לך? היינו פה בפעם הקודמת שעשינו פה את הפרק, היה פה גם אלעד, הוא גם אוהד של יונייטד, ואמרתי שאני מאוד אופטימי מההחתמה של טן האג. אני עדיין אופטימי, וגם אמרתי לכם בשבוע שעבר, שאין לי שום ציפיות מהעונה הזאת, נכון? זה מאוד מבאס, ואתה מחזור פתיחה, אתה רוצה לנצח, ועוד מול ברייטון ובבית, אז הפסדנו. חרה על החיים, מה שנקרא. עוד יותר, אבל תסכל אותי שלא היה שום שינוי בשיטת המשחק. עדיין אתה רואה את החורים הבלתי נתפסים האלו, ואתה אומר, וזה פאקינג מנצ'סטר יונייטד. איך יכול להיות שזה נראה ככה? וזה כבר עשור ככה, וזה
איך יכול
משתנה.
להיות שהם רוצים לקנות את רביו? נקרא לזה ככה.
מארנאוטוביץ', מה?
לא, עזוב, דמי, כאילו, אתה אומר, הוא נכנס לשנת חוזה, למה שתקנו אותו עכשיו
לא,
שידרשו?
לא, אבל זה מרגיש שהעניין הזה, שאין להם את ליגת האלופות, לא מותיר להם ברירה. שחקנים לא רוצים היום להגיע לקבוצה שאין לה, שלא משתתפת בליגת האלופות. פרנקי דה יונג, לא, לא, לא מעניין אותו תנח, לא מעניין אותו כלום. הוא לא רוצה לבוא, כי אין ליגת האלופות. רונלדו מת לעוף משם, כי אין ליגת האלופות. אבל אני חושב שיש שם עוד לא מעט שחקנים שמרגישים שהם תקועים שם, קצת, לא יודע.
אז גם אם אני מקשר לעניין הפנטזי, אז גם את עלי התאנה היחידי שהיה לי ממנצ'סטר יונייטד, עשיתי עליו חילוף, זה מרקוס רשפורד. תחילת העונה היה 7 מיליון, הוא כבר ירד ל-6.5. והחלפתי אותו בוורד פראוס מסאות'המפטון, שכבש במשחק נגד טוטנה, וסאות'המפטון במחזור הבא במשחקים בבית נגד לידס.
קרב תחתית?
כולם מחזור ראשון.
לא, אני אומר, סאות'המפטון ולידס.
גם לידס ניצחו אותם במחזור הפתיחה.
אני אומר, בסופו של דבר, זה קרב שכזה, אתה אומר, מי שתנצח מהם זה... נקרא לזה, זה אולי הנקודות ש...
עזוב, זה מחזור ראשון, זה לא שווה...
סליחה, טוב, בסדר, לא?
כן, עזוב.
אבל וורד פראוס הוא שחקן, הוא שחקן שמשחק 90 דקות, הוא גם בועט את החופשיות לסאות'המפטון, מקווה שהוא יבקיע מחזור שני ברצף.
משחק הכי מעניין במחזור הבא, ביום ראשון, צ'לסי מארחת את טוטנהאם.
דבר על צ'לסי טוטנהאם, ואז יש לי שאלה נוספת לטל על יונייטד.
אז לא, אז בוא.
אפשר?
כן, תן לו.
יש לנו זמן?
יש קצת.
סבבה. דיברנו על זה בוואטסאפ, אמרתי לך, בוא נה, לא הגיוני כאילו, זה כמו קבוצה, שלא האמנתי שיהיה ניהול יותר גרוע של מסטן קרונקי בארסנל, ויש ניהול יותר גרוע מסטן קרונקי בארסנל. כאילו, איך לקחת מועדון פאר ולרסק אותו? מה יכול לעזור למועדון הזה? רק ניהול? עזוב עכשיו מקצועי.
זה רק ניהול. מקצועי, אתה יודע, בסופו של דבר... מנצ'סטר יונייטד זה מועדון מעבר לכישלון המקצועי, זה מועדון שבמשבר זהות מתמשך. זה מועדון שאיבד את הדרך.
איך אתה מוצא את הזהות הזאת שוב? זו השאלה
שלו. החזירו את פרגי דרך
אגב. אבל פרגי בן 80.
זו הבעיה. כמו שטל אמר במשבר זהות מתמשך, הם כל פעם מנסים לחזור בכוח לעבר, לזהות של מנצ'סטר הגדולה בעבר של פרגי, ואותו דבר על אותו משקל ההחזרה של רונלדו והעבר הזה, כבר אין מה לעשות, הוא לא תופס.
אני כאילו, אני פשוט מסתכל על זה ואני אומר, מעבר לזה כאילו, דיברו למשל גם על כל מיני מחשבות ניהוליות בתוך המועדון, אתה אומר, למשל אולד טראפורד, שזה האצטדיון הכי גדול באנגליה, חוץ מוומבלי לצורך העניין, ועדיין, הוא כל כך לא משופץ, כאילו אומרים, כאילו, נכנסים לאצטדיונים אחרים שעושים להם היום חידושים כאלה ואחרים, וגם, והוא נראה לו טוב בפנים כבר, כאילו המון דברים נתקעים שם, וזה מבאס אותי ממש, כי זה פשוט מבאס, כי רומנטיקה של הכדור, כי אתה אומר, בוא נה, אני מעדיף שקבוצה שיש לה באמת באמת היסטוריה, שבנתה את ההיסטוריה שלה מכלום, תצליח לבני קבוצה שלא יודע מה, קונה את ההיסטוריה שלה בדרך אל הגביה, ופתאום אנשים לא מדברים על זה, אבל יש לך גם פתאום ניוקאסל, שלאט לאט אולי תתחיל להשקיע, ואז איפה יונייטד תיעלם? בכל הדבר הזה, בכל הסבך הזה. זה מבאס אותי.
אז אני עדיין שם את מבטחי באריק טנח, כל המחזור ראשון.
גם אני דרך אגב.
בוא נראה.
מאמן של בנייה.
הוא ממש מאמן של בנייה של דרך.
אני אמרתי שהם יסיימו בטופ 4, אגב, אם אתה זוכר.
אני.
היחידי.
זה הבעיה שלך, לא שלך.
זהו, כן, סליחה, שחר, כן.
לא, לא, בלי סליחות.
לחץ.
בוא באמת לא רק ניגע במשחק המרכזי הזה. טוטנהאם ניצחה באופן מרשים, 4-1 את סאות'המפטון, צ'לסי.
באופן לא מרשים.
באופן לא מרשים. ניצחה 1-0 קטן בפנדל את אברטון, ואולי טוטנהאם הולכת להיות השליטה החדשה של לונדון, העונה אולי.
מור, מה אתה אומר על טוטנהאם העונה?
טוטנהאם, אני די פסול דעה לגבי קונטה, כמו שציינו, אני אוהד יובנטוס, חובב של הכדורגל האיטלקי, וזה בן אדם אני לוקח את זה אישי, העזיבה שלו של יובנטוס, והוא איכשהו, אני לוקח...
ושל נבחרת איטליה גם.
אני לוקח את זה אישי, כי תמיד הוא הופך את זה לאישי. שהוא בא, הוא בא עם, עם, עם מיליון אחוז מוטיבציה, והוא מכניס את השחקנים לכזה דרייב משוגע, ואיכשהו שדברים טיפה משתבשים, אז הוא שובר את כל הכלים. אז כמו שאני רואה את ההתחלה שלו, ההתחלה היפה ובאמת עם טוטנהאם והכושר המטורף ו... כושר, לא רק זה, ראינו את האימונים שהוא עושה לשחקנים שלו, שהשחקנים פשוט מתמוטטים. אז כמו האייפ המטורף הזה מסביב להתחלה הטובה, אז ככה אני רואה גם את הנפילה שהיא תגיע. ועם קונטה תמיד הנפילות מגיעות, גם אם זה ביובנטוס, שהוא לקח שם אליפויות אחרי עשור, וגם באינטר.
צ'לסי.
וגם בצ'לסי. תמיד יש לו התחלה שאף אחד לא מצפה, ואחרי זה בבום, כאילו הוא לא יורד לאט לאט, והוא פשוט גומר את עצמו כל פעם מחדש.
בדיוק מהסיבה הזאת, הרבה אנשים אומרים לי, בעניין של יונייטד, הייתם צריכים את קונטה, ואני מההתחלה אמרתי שאסור להביא את קונטה, כי קונטה סבבה, אתה בא איתו, זה כמו איזה פלירט מסעיר כזה, של התחלה, סוערת ומושלמת, והכל זיקוקים, ואז זה נגמר בקאט.
סקנדל או פסטיבל,
בדיוק.
זה קבוע.
טוב, אז נסיים עם אני הוצאתי את קיין, שמתי את הולנד קפטן, זה החילוף שעשיתי, אתה?
אותו דבר.
עשית החילוף גם, אותו דבר?
אותו דבר, כן.
טל?
אני אמרתי, החלפתי את וורד פראוס בראשפורד והולנד קפטן.
הוא כבר היה אצלך ב...
הוא כבר היה אצלי, כן.
סבבה, אז אתה יצא לך טוב. בוא, קח אותנו ל... כוכב מעולם אחר, שנקרא. עולם הכדורסל.
שהוא נמצא בטקס איוואסקה למיניהם.
קח אותנו ל...
הפינה השבועית של קיי-די.
כן.
לגמרי. אז באמת, לא בפרק הקודם, בפרק הקודם שאני נכחתי בו, אז סיפרתי בזמן שכולנו תוהים איפה קיי-די הולך לשחק בעונה הבאה, הוא עושה תקסים שמנים, אי שם חופים אקזוטיים ברחבי העולם. וכנראה שהוא חזר מהמסע הזה עם איזושהי הערה, כי הוא בא לבוסים שלו בברוקלין, ואומר להם, זה או אני, או סטיב נש.
אבל הוא עושה את זה בצורה כזאת ש... אתה יודע, לברון שהוא עושה את זה... הוא עושה את זה בשושו, כאילו המאמן יפוטר או משהו כזה, אבל... ואחר כך ישערו שזה לברון. פה הוא בא כאילו בהצהרה חד משמעית, כאילו זהו אני או הוא. וזה כן, זה מוזר.
ככה מציגים את זה, אני לא יודע איך זה קורה שם באמת. אבל אני יכול להבין אותו. סוף למה? סוף, סוף סוף.
למה?
כי הוא רוצה לקחת אליפות.
סטיב נש לא יכול להביא אותו לזה?
לא. לא, ראינו בשנתיים האחרונות שזה לא קורה.
זה בגלל סטיב נש או בגלל משהו אחר?
תשמע, אני לא ראיתי איזה כדורסל מבריק מברוקלין בשנתיים האחרונות, למרות הסגל המטורף שהיה להם של
הסוכן. אני לא ראיתי מ-KD להיות, אתה יודע, רוצה לקחת אליפות יופי. אבל אתה יודע, אתה צריך לקחת את הסטייט הזה של אני לידר, והוא לא לידר, ודיברנו על זה שהוא לא לידר.
אז עכשיו זה פעם ראשונה שהוא עושה מהלך כזה. עכשיו, הפתיע אותי שהוא בכלל בא באולטימטום לברוקלין של זה אני או הוא, כי אני הייתי בטוח שהוא רוצה לעזוב.
לא, אבל הוא בעצם מנסה לדחוף לטרייד, לא?
כן. אוקיי. כן, והוא רוצה...
ולאן הוא רוצה לעבור? לאן הכי מתאים לו לדעתך?
לפי הדיווחים הוא רוצה ללכת לבוסטון.
אוי, הוא יערוס את מה שבונים שם.
אז זהו, אני לא רואה שום צורה איך בוסטון ייתנו, כאילו, כי ברוקלין בשביל בוסטון רוצה גם את טייטום וגם את ג'יילן בראון, או איזושהי עסקה שכוללת את ג'יילן בראון, מרקוס סמארט, ממלא בחירות סיבוב ראשון. אין שום סיכוי שבוסטון ניתנו את זה, אז
ברמה רומנטית, דיבורים, רגע, ברמה רומנטית, הרי ברוקלין, המנהלים שלה אומרים, סבבה, שהוא רוצה, אנחנו הולכים עם המאמן. ברמה הרומנטית, זה נכון לעשות את זה, או זה נכון ללכת עם הכוכב שלך?
ברמה הרומנטית, מצד מי? מצד בוסטון?
מצד ברוקלין, שהם באים ואומרים, אנחנו הולכים עם המאמן, מי אתה שתגיד לנו, כאילו, את מי, איזה צוות אימון, שהם באים בעצם ל-KD, ובעצם הם סותמים את הגולל ש-KD עובר ב- טרייד, לצורך העניין. הם כאילו אומרים, אנחנו לך הכוכב, מבטרים על הכוכב הכי גדול שבעצם יכול אולי להוביל אותם למשהו, בשביל תרבות ארגונית יותר טובה. או לא, אני לא יודע.
שמע.
בהקשר לאיך הכדורסל של היום, וכוכבים, ו...
שמע, קווין דורן, בוא נראה. קווין דורן בתור שחקן יביא לך הרבה יותר ערך מוסף מאשר סטיב נש כמאמן. העניין הוא שאני עדיין חושב שקווין דורנט הוא לא לידר שיכול להוביל קבוצה לאליפות. אז לכן, לפי דעתי, אם אני ברוקלין, אז אני הייתי לוקח עליו טרייד, מקבל בעבורו תמורה מספקת של מספר שחקנים ומספר בחירות דראפט, שמהם אפשר להתחיל לבנות מחדש קבוצה חדשה. העניין הוא שאני לא רואה אף קבוצה שתיקח את קווין דורנט במחיר שברוקלין מבקשת, בטח לא בוסטון.
ובטח שקווין דורנט הוא לא, מה שנקרא... מה שאמרת, לידר, אבל הוא גם לא, הוא מישהו שנחשב שהורס חדרי הלבשה, נקרא לזה ככה.
אני לא יודע אם הוא הורס חדרי הלבשה.
בוא, אבל... אחי, בגולדן סטייט, הם לקחו למרות, כאילו, הוא עזר להם, הכל טוב.
הם לא לקחו אליפויות למרות קווין דורנט.
לא,
הם פעמה, לקחו... פעמיים פיינלס MVP, בעיניי, שחקן הכדורסל הכי טוב בעולם.
אני...
הוא לא פירק שם את חדר הלבשה, אז נכון, הוא לא
הסתדר...
הוא לא הסתדר איתם, ולכן הוא גם עזב.
הוא לא הסתדר באף מקום, זה כל הקטע.
אז לסיכום, מה שאני אומר, לא יודע, אנחנו בעיצומה של סאגה...
יש לך תחזית לימים הקרובים? אתה חושב שיקרה שם משהו?
אני לא רואה איך זה קורה.
אוקיי.
שנייה, אני אגיד משהו, אם אנחנו כבר מדברים NBA, בימים האחרונים יצאה הודעה ממש חסרת תקדים של הליגה, שמפרישים את הספרה 6, שהייתה של ביל ראסל.
וואי, זה מדהים.
מכל הקבוצות.
יפה.
מכל הקבוצות, מפרישים את המספר 6.
חוץ ממי ששחקנים שלובשים אותם, יש לומר, כאילו לברון שלובש.
בדיוק, השחקנים שלובשים עכשיו את הספרה, ימשיכו ללבוש אותה עד שהם רוצים, אבל מעכשיו ובעתיד, הספרה 6 מזוהה עם ביל ראסל, ובמהלך העונה הקרובה, גם כל הקבוצות וכל השחקנים יענדו סרט שחור, עם טילטן, ועם הספרה 6, טילטן כי זה הסמל של בוסטון, הקבוצה שבה ביל ראסל שיחק, עם הספרה 6, זאת הספרה שלו.
יפה.
זה עוד משהו על התרבות הארגונית, מה שנקרא.
קוקו, החלטות דבר. טוב, החלטת עבר הראשונה...
וואו, איזה מעבר חד כזה זה
כן,
היה.
כן, כן, לא, זהו, אמרתי לכם, היום אין משחקים. החלטת דבר, מור.
וואו.
החלטה דבר, האמת שאמרת לי את זה, כאילו לא הכנתי משהו מראש, הבנתי זה יכול להיות הכל מהכל, אז אני מניח שניגע בזה בהמשך הפרק, זה משהו יותר פנימי, שבאמת אנשים כמו שאתם עושים פה, לעשות דברים בשביל הנשמה, ולא בשביל הכסף, ולא בשביל המשכורת, כי שעושים דברים מהנשמה, ולמלא את עצמך מבפנים, אז מגיעים לדברים שבאמת טובים. שכמו, אני שומע פה את הפודקאסט, כמו דברים שנדבר עליהם בהמשך. כאילו
טיזר, טיזר שני לחלק
עושה, ב'. עושה קצת ספוילרים, מרים לעצמי, אבל שבאמת עושים דברים למלא את הנשמה, אז יוצאים דברים טובים. אז זה ההחלטת דבר שלי להיום.
יפה. החלטת דבר שלי, ברשותכם אני אקח את זה, זה הכותרת הראשונה שנתקלתי בה לבוקר. בתוך פחות מ-72 שעות, 12 הרוגים ב-8 תאונות דרכים שונות. די. המאזינים שלנו, אם אתם עכשיו נוהגים על משהו, תורידו. עשו לאט, כל טוב. יש זמן.
הלחץ.
תסתכלו במראות. זה לא משנה מה עובר עליכם בכביש. שחררו. אני רוכב גם על קטנוע, אני גם נוהג ברכב. אני יודע מה זה להיות התחושה בתוך כלי סגור ובתוך כלי פתוח, וכמה זהירות זה דורש ממך, ואני יכול להגיד שהנהיגה על קטנוע שינתה אותי כנהג רכב לטובה. לא שהייתי איזשהו עבריין תנועה גדול, אבל עדיין. זה, אז אני קורא מכאן למאזינים שלנו, ופשוט צאו לאט, צאו לאט, כי חבל. הולכים הבית, יוצאים מהבית בבוקר, רוצים לחזור גם בערב.
וסו בזהירות.
כן, סו לאט, לא בזהירות. יכול גם לטוס מהר ולהיות זהיר. סו לאט. סו לאט. סו לאט. טל, החלטת דבר.
אוקיי, אז תמיד החלטות דבר שלי, אחרי שחר אני מרגיש כאילו, אתה יודע, מאיגר רמה לבירה עמיקתה. אז כמו שאמרתי לכם, אני הייתי בתחילת השבוע בנופש בצפון, בכינרת, עם הבת זוג. חופשה ראשונה שלנו ביחד כזוג.
מברוק.
כן, היה...
עולים שלב.
היה עולים שלב, כן. היה מושלם, פשוט היה מושלם. את מושלמת, אם את שומעת את זה.
חוץ ממנצ'סטר, אתה אומר.
כן, יש לפחות...
מנצ'סטר והחלור.
יש לפחות משהו שעושה טוב לנשמה. אז אני רוצה להמליץ על המלצה קולינרית.
אופה.
אופה.
כן. אנחנו אוהבים אוכל.
לגמרי. אז אכלנו במסעדת מגדלנה של שף, אתה מכיר?
בטח.
אכלת?
בטח. לא, אני לא אכלתי, אבל אחת מה שבאמת, תספר קיצור.
כן, של שף דוחול, ברך לשם הפרטי שלו, אני מתנצל.
אני על זה.
אוכל ערבי, מקומי, עכשווי.
אחת מהמסעדות הכי נחשבות בצפון.
לגמרי.
כאילו, הוא גם שף שמאוד נחשב, זה אנשים הולכים ללמוד אלא, זה כאילו...
כן, הוא ממש סוג של, לא אגיד כאילו, כותרות גדולות, אבל סוג של מחדש את המטבח הערבי המסורתי שאנחנו מכירים.
עושה אותו מודרני יותר?
עושה אותו יותר מודרני, יותר עכשווי, גם עם חומרי גלם, כאילו יש גם פירות ים למי שאוהב, ומאוד מאוד מגוון. אני מאוד ממליץ להגיע לשם אם אתם בצפון, אפילו שווה נסיעה במיוחד בשביל לאכול שם, גם שירות מדהים, ואני ממליץ מאוד על הקובני הדג, שאני עד מפנטז עליה מאז.
וואו, שף יוסף בסוגריים זוזו חנה.
זוזו חנה, נכון, סליחה.
זה השף של המקום. עוד משהו?
לא, עשו לבלות. למה? עשו בזהירות לבלות.
יאללה, קוקו, קח אותנו לך את הדבר שלך.
וואו.
אל תעשה וואו, יש לך שתי דקות.
יש לי שתי דקות?
כן.
טוב, אז הנה, החלטת הדבר שלי, זה הפתעה אליכם והפתעה בכלל גם למאזינים שלנו. כמו שאתם יודעים, אנחנו מקליטים בקוקפיט. זה לא החלטת דבר, אבל זה בעצם הטבה למאזינים שלנו.
יפה, לא ידעתי.
לא ידעתם את זה.
טוב.
נעשה זה. בעצם כל מי שמאזין לפרק הזה, שיגיד לי ששמע את הפרק הזה, ובגלל זה הוא הגיע לקוקפיט, וככה הוא הגיע, או את הגעתם לקוקפיט דרך ההזנה לפרק הזה, ואתם מקבלים בעצם הנחה של 15% בשימוש באולפן של הקוקפיט, אולפן מיוחד, שכל הכנסותם הולכים לשיקום התמודדי נפש. אז מי שמאזין לפרק הזה...
אז בוא נגיד, שופטי פוד באינסטגרם, שופטי מסך בפייסבוק, שלחו לנו הודעה, תבקשו את קוקו, תספרו לו שאתם רוצים לבוא להקליט כאן בקוקפיט, יפה.
וששמעתם את זה בפרק הזה, שאנחנו מערכים את מור רכס, ואתם מקבלים הנחה בעצם בשימוש באולפן.
יאללה, פגז. אז רגע, אני עדיין אתן את הקרדיט עכשיו בסגיר?
כן, אנחנו עושים סגיר, אבל אנחנו תכף מעלים עוד פרק, שזה ספציפית על סיפור על הכדור ועל מור והעשייה הגדולה שלו.
על הרמות.
אנחנו מקליטים בקוקפיט בית פודקאסטים מיוחד, שגם אתם יכולים להקליט בו, והוא ממוקם בטרמינל העיצוב בבת ים, המקום מעסיק ועוזר בשיקום מתמודדי נפש, באמצעות העיסוק ברדיו ובפודקאסט, ומעכשיו גם המאזינים שלנו יכולים להיות חלק מזה. אז חלק א' הגיע סיומו, עשינו את, דיברנו על כל מה שלהט בימים האחרונים.
נגענו, אפשר לגעת עוד, יש לנו עוד איזה נקודה קטנה?
נקודה קטנה, אני שומע כבר את הסגיר, את האנדר ברקע.
יש את האנדר ברקע?
כן.
קרים בנזמה, מלך, באמת, השחקן הכי underrated.
בכל הזמנים.
בכל הזמנים, זה מדהים, כאילו היה לי בראש שאנחנו צריכים לדבר עליו.
זה מעבר ל-underrated, זה כאילו שחקן ש... שעשו עליו בדיחות בכל העולם.
מטורף.
אנדררייטד זה שאתה לא מעריך אותו מספיק. הוא היה מוסל אלעד.
שמרו לחלק ב', חלק ב'. לחלק ב'? חלק ב', חבר'ה, תעשו מעכשיו פליי, חלק ב' ותשמעו. יאללה.
ביי.